בכל חי אונליין 93fm.co.il. כאייל תערוג עם הרב אייל אונגר, רב קהילת שמקולי ברעננה ויושב ראש מרכז הישגים.
כאייל תערוג הלכתי כמוהים כנעשי זר
בוקר טוב לכל המאזינים. היום נעסוק בנושא הפרנסה. פרנסה משמיים. אומרת הגמרא במסכת בבא בתרא בדף י', כשם שמזונותיו של אדם קצובים לו מראש השנה, כלומר כמה הסתכר באותה שנה לצורך המזונות שלו, כך חסרונותיו של אדם שעתיד להפסיד בשנה הזו קצובים לו מראש השנה. אמנם יש לנו גמרא במסכת ביצה שאומרת שמזונותיו של אדם קצובים לו מראש השנה ועד יום הכיפורים. הגמרא מסכת בבא בתרא אומרת מראש השנה עד ראש השנה. מסבירים המפרשים, הגזירה היא בראש השנה, אבל חשבון השנה מתחיל מיום הכיפורים ועד יום הכיפורים שלאחר מכן. כך אומר המהרש"א. והמקור לכך שמזונותיו של האדם קצובים לו מראש השנה עד ראש השנה, או מיום כיפור עד יום כיפור, המקור לכך מופיע בגמרא מסכת ביצה דף ט"ז, כתוב בספר תהילים בפרק פי א', תיקו בחודש שופר בכסה ליום חגינו. שואלים חז"ל, איזהו חג שהחודש, כלומר הלבנה, מתכסה בו? ואומר, זה ראש השנה, כיוון שהוא בתחילת החודש, ובתחילת החודש הלבנה מתכסה. ונאמר כי חוק לישראל הוא משפט לאלוקי יעקב. חוק זה מזונות. כמו שכתוב בספר בראשית, ואכלו את חוקם אשר נתן להם פרעה. חוקם, הכוונה היא המזונות. אז אם זה חודש של תיקו בחודש שופר, בכסה ליום חגינו, ומיד לאחר מכן, למה? כי חוק לישראל, חוק הכוונה היא, זה יום המזונות לישראל. נקבע ביום הזה המזונות של האדם, כמה יהיו קצובים משנה לשנה. אז הגמרא מביאה פסוק שמוכיח שמזונותיו של אדם קצובים לו מראש השנה ועד ראש השנה. שואל המהרש"א, מאיחן המקור שחסרונותיו של אדם, כלומר מה שהוא יפסיד במהלך השנה, גם זה נקצב לאדם מתי? בראש השנה. אז לא מבואה בגמרא מה המקור לכך שגם חסרונותיו של אדם קצובים לו מראש השנה. אומר המהרש"א, היות שכל מזונותיו של אדם קצובים לו מראש השנה, ממילא קצובים גם לעני המזונות שהוא אמור לקבל מהעשיר שיש לו. אומר המהרש"א, בקצבה לעני כלולים החסרונות של העשיר שנקצב לעני, אותו ממון שיגיע לעשיר. זה מה שאמרו כאן, שאם לא זכה לתת לעני, יתלו הגויים את הממון שלו. אותו ממון לא נקצב בעבורו אלא בעבור העני, ואם לא נתן לעניים, הקדוש ברוך הוא נוטל ממנו בדרך אחרת. כך אומר המהרש"א, כפי שמיד נראה בעזרת השם סיפור בגמרא שממחיש את הרעיון הזה. אם כן, מהדברים האלה למדנו שלא רק מזונותיו של אדם קצובים מראש השנה ועד ראש השנה, אלא גם החסרונות של האדם קצובים מראש השנה ועד ראש השנה. מאיחן למדנו את זה? למדנו את זה מסברה, כמו שאומר המהרש"א. הענף יוסף אומר, לא צריך ללמוד את זה מסברה, אפשר ללמוד את זה מפסוק שחז"ל מפרשים אותו במדרש. ישנו פסוק בנביא ישעיהו, הלא פרוס לרעב לחמך ועניים מרודים תביא בית, כי תראה ערום וכיסיתו ומבשרך לא תתעלם. זה פסוק בנביא ישעיהו פרק נ"ח. דרשו חז"ל, הלא פרוס לרעב לחמך. לא כתוב תפרוס, אלא פרוס. למה? היא כבר פרוסה. מראש השנה נגזר על האדם מה שהוא מסתכר ומה שהוא מתחסר. היות שכתוב פרוס לרעב לחמך, זה כבר פרו זה כבר נגזר שהעני יקבל מה שמגיע לו, העשיר יקבל מה שמגיע לו, הוא כבר נגזר לאדם לא רק מה שיקבל, אלא גם מה שייתן לאחר, הלא פרוס לרעב לרמך, לא תפרוס, אלא זה כבר פרוס. אם זכה האדם, כספו שאמור לאבד להיכן ילך? אל הצדקה. ואם לא, עניים מרודים תביא בית, הכוונה שיבואו הגויים ויתלו את ממונו של האדם. מה שאמור להפסיד יפסיד בכל אופן. החיסרון הוא שההפסד לא יהיה בדרך של מצווה, אלא רק הפסד, וזה חבל. אם כן, למדנו שמזונותיו של אדם קצובים לו מראש השנה עד ראש השנה. חסרונותיו של אדם קצובים לו מראש השנה עד ראש השנה. אם זכה האדם, אז מה שאמור להפסיד? איכן ילך? ילך לכספי צדקה. כאן בואו נרשה לעצמנו להיכנס אל תוך דברי רשי. הגמרא אומרת, זכה, איכן הכסף ילך? לצדקה. מה הכוונה זכה? אומר רשי, זכה למזל טוב. אם הוא יזכה למזל טוב, אז איכן ייתן את הצדקה? ייתן לעניים, ולא יאבד את כספו, כיוון שהחסרונות של אדם קצובים מראש. השאלה היא רק לאיכן החסרונות האלה ילכו. אם ייתן לצדקה, זה יהיה במקום שיאבד את כספו, שיתלו אותם רשויות אלה ואחרות. שואל בעל העין יעקב, על מה שאומר רשי, זכה למזל טוב? מה הכוונה? הרי ביד כל האדם להחליט אם הוא ייתן צדקה או לא ייתן צדקה, ואם לא ייתן, אז יבוא עליו הגויים ויתלו את ממונו. מה הקשר? זכה למזל טוב. לכן העיון יעקב כתב שהכוונה היא זכה למעשים טובים. אמר העיון יעקב שבכתבי רשי הישנים כנראה היה כתוב ממתת, זכה למעשים טובים. רק מי שהדפיס את רשי באחד מן הזמנים, הוא פתח את הראשי תיבות, ובמקום לרשום למעשים טובים, רשם למזל טוב. כך אומר העיון יעקב. לפי זה צריך להיות כתוב, זכה למעשים טובים, מה יעשה האדם הזה? במקום שכספו ילך אל הרשויות, אל הגויים, הוא ייתן את זה לצדקה. אז אם כן, יתקיים בו הפסוק, הלא פרוס לרעב לחמך. אבל אם לא זכה לתת לעניים, נוטלים הגויים את אותה מאות, ומתקיים בסוף הפסוק, ועניים מרודים, תביא בית. זו מלכות רומי שצועקת תמיד ואומרת, הבו, הבו את הממון. כך אומר רשי, עניים מרודים תביא בית, הכוונה היא בהקשר הזה אל מלכות רומי, הם אלה שהם העניים, הם מרודים, והם יבואו לביתו של האדם, ויקחו את כספו. על בסיס הדברים האלה, אומר הגאון מבילנה, אפשר להבין מה שהגמרא מסכת ברכות דף סמך ב' אומרת, אדריתך כדרך שפוך. כלומר, עד שרותחת הגדרה שלך, תקדים לשפוך אותה. מה הכוונה? הכוונה שאם יש לך מאות הרבה, שאתה יכול לעשות בהם צדקה וחסד, שנמצא מה שבידיים של האדם, זה כמו מים רותחים שעומדים להישפך מהגדרה, כיוון שיש יותר מדי מים. קודם שישפכו, תקדים ותעשה צדקה וחסד, כי הגדרה לא יכולה להכיל אותם. אותם עוד בכל אופן לא יישארו ברשותך, אלא אם תיתן אותם לעניים מוטב, ואם לא, ייתלו אותם הגויים. עניים מרודים תביא בית, זוהי מלכות רומי. וכמו שאמרנו כאן בגמרא, שחסרונותיו של אדם קצובים לו מראש השנה, ואם זכה, ייתן אותם לצדקה, ואם לא, ייתלו אותם הגויים. על בסיס זה אומר הגאון מווילנה, גם מובן מה שהגמרא מסכת כתובות דף סמך וב אומרת, מלח ממון חסר, כמו שהמלח מקיים את המאכלים, כך הממון שאדם מחסר לצדקה, הוא המעמיד את ממונו שיתקיים בידו, שאם לא ייתן לצדקה, יתלו ממנו הגויים את כספו. אם כן למדנו שממונו של האדם נקבע כבר מראש השנה, ועד ראש השנה כמה יהיה וגם כמה יאבד. על בסיס כל הדברים האלה, מיד אחרי ההפסקה בעזרת השם, נמשיך ובעזרת השם נראה סיפור יסודי כל כך בנושא הפרנסה שמביאה הגמרא. אנחנו עוסקים בנושא הפרנסה משמיים. ומספרת הגמרא במסכת בבא בתרא בדף י', מעשה שהיה בבני אחותו, אחיינים של רבן יוחנן בן זכאי. נראה לרבן יוחנן בן זכאי בחלום שעתידים הם, האחיינים שלו, בני אחותו, למחסר 700 דינרי, להפסיד בשנה הזו 700 דינרים. הוא חלם כך בחלומו בלילה. רש"י כותב שהחלום היה במוצאי יום הכיפורים, והבך כתב שהחלום היה במוצאי ראש השנה. המערשה הוא גורס כדברי רש"י, מוצאי יום הכיפורים. אומר המערשה, למה? מן הסתם חלם רבן יוחנן בן זכאי שהאחיינים שלו יאבדו 700 דינרים דווקא במוצאי יום הכיפורים ולא במוצאי ראש השנה. התשובה היא כי מן הסתם בני אחותו, האחיינים של רבן יוחנן בן זכאי, לא היו רשעים שנגמר דינם כבר בראש השנה. אולי צדיקים לא היו, אבל רשעים מן הסתם לא היו, אלא בינוניים, שגזר דינם תלוי ועומד עד יום הכיפורים. לכן רק אחרי שנחתם הדין החיסרון שלהם שיאבדו באותה שנה 700 דינרים, אז חלם רבן יוחנן את חלומו עליהם. ובמדרש רבה ישנו אותו סיפור, והנוסח שם הוא כגרסת הבך, שאותו חלום היה מתי? בליל ראש השנה, ולא במוצאי יום הכיפורים. ולמרות שמקובל בידינו מה שהגמרא מסכת גיטין אומרת, דברי חלומות לא מעלים ולא מורידים. בכל זאת, חלום שאדם חולם בליל ראש השנה, חלום כזה הוא חלום אמיתי יותר. למה? כיוון שיום הזה הוא יום הדין. לכן חלומו של רבן יוחנן בן זכאי היה חלום אמיתי. זה לפי גרסת המדרש וכגרסת הבך, שהחלום שחלם רבן יוחנן היה בליל ראש השנה. המערשה אומר שהחלום היה במוצאי יום הכיפורים, כמו רש"י. במוצאי יום הכיפורים, מדוע שהחלום יהיה אמיתי? הרי דברי חלומות לא מעלים ולא מורידים. אומר המערשה, היות שבמוצאי יום הכיפורים האדם דומה למלאך, כיוון שנתחפרו כל האבונות שלו באותו היום, אז ישנה סבירות רבה יותר שהחלום הוא אמיתי. כמו שהגמרא מסכת ברכות אומרת, מה שנאמר והחלומות השב ידברו, אלה הם חלומות שבאים על ידי שדים, לא על ידי מלאך. אבל במוצאי יום כיפור שאדם דומה למלאך, אז אכן יכול להיות שמלאך יתגלה בחלומו של האדם ויודיע לו את האמת של מה שעתיד להיות. בין כך ובין כך, רבן יוחנן בן זכאי ראה בחלומו שעתידים הם האחיינים שלו לאבד 700 דינרים באותה שנה. כיוון שהוא חלם כך, הוא כפה עליהם בדברים. כלומר, שכנע אותם, דיבר איתם, דיבר אל ליבם, שמה יעשו? שיתנו צדקה. עוד צדקה ועוד צדקה, היות שהוא ידע שהם עתידים לאבד כסף, אז לכן הוא רצה לשכנע אותם כמה הצדקה חשובה, כמה היא מועילה, כמה היא מקדמת, כמה היא טובה לכם, וכל פעם הם נתנו עוד צדקה ועוד צדקה. והוא עשה חשבון, הוא רצה להוביל אותם למצב שבו הם ייתנו 700 דינרים לצדקה, כיוון שידע שבכל אופן את זה הם הולכים להפסיד. מה שקרה הוא שבערב ראש השנה של שנה לאחר מכן נשארו בידיים של האחים עוד 17 דינרים מתוך 700 שנגזר עליהם להפסיד. הגיע ערב יום כיפור, נשלחו חיילים מבית הקיסר ונטלו מהם בכוח 17 דינרים. הם היו בלחץ, הם פחדו, הם ניגשו לרבן יוחנן בן זכאי, אולי יקחו מאיתנו עוד. אמר להם, אל תפחדו, לא יתלו מכם עוד. למה? היות ששבעה עשר דינרים בלבד, זה מה שהם היו צריכים לקחת מכם. מניין אני יודע? אמר להם, חלום חלמתי בשנה שעברה שאתם תאבדו 700 דינרים במהלך השנה. ניסיתי לשכנע אתכם והצלחתי למשוך אתכם עד 683 דינרים. 17 דינרים, את זה לא הצלחתי לשכנע אתכם. אמרו לו, היית אומר מההתחלה, היינו נותנים בבת אחת את כל 700 דינרים לצדקה. אמר להם, אני העדפתי שתעשו את המצווה לשמה ולא תדעו שזה מה שאתם בכל אופן הולכים להפסיד. ממשירה הגמרה ואומרת שרב פאפה עלה במדרגות הסולם. נשמטה רגל של הסולם, כמעט שנפל רב פאפה מהסולם. הוא אמר, אם הייתי נופל, זה היה סימן שהתחייבתי עונש כמחיילי שבתות וכעובדי עבודת כוכבים שהדין שלהם בסקילה, כמו שאמרו בגמרה מסכת כתובות, שמי שנתחייב בסקילה בזמן הזה נופל מהגג ומת. כי זוהי מיטה שדומה לסקילה, כמו שלמדו בגמרא מסכת סנהדרין ממהי, שקודם הסקילה היו דוחפים את האדם מגובה שתי קומות. ממשיכה הגמרא, ודנה, מה קרה? איך הגעת למצב כזה שכמעט ונתחייבת סקילה? שאלו אותו, האם זה בגלל שהעלמת עיניך מן הצדקה? כמו שחזל אומרים, כל המעלים עיניו מן הצדקה, כאילו עובד עבודת כוכבים. מי שנותן צדקה מקבל על עצמו עול מלכות שמיים. תם מצווה זו של צדקה, שידע האדם ויעלה על ליבו כי להשם הארץ ומלואה, וכל מה שיש לו לא שלו, ויקבל עליו עול מלכות שמיים. וכל מי שלא עושה כן, אלא אומר כוכי ועוצם ידי עשה את החיל הזה, לכן זה לא הוגן, זה לא פייר, זה לא צודק שאני עבדתי ואני אתן למישהו אחר. האדם כזה הוא פורק עול, כך אומר בעל התורת חיים. לכן אמר רבי יהושע בן כורחה, כל המעלים עיניו מן הצדקה כאילו עובד עבודת כוכבים. אומרת הגמרא, לגבי המעלים עיניו מן הצדקה, ישמר לך פני דבר עם לבבך בלי יעל. כלומר שהאדם ישמור את לבבו, שלא יהיה רע לב וייתן לאחר. ולמרות שהפסוק אומר, ישמר לך פן יהיה דבר עם לבבך, בלי יעל, והכוונה היא למי שלא רוצה להלוות מעות לעני, לא הכוונה למי שלא נותן צדקה. הפסוק עושה גם מי שלא רוצה להלוות מעות לעני. בכל זאת, למדו מהפסוק הזה גם על מצוות הצדקה. ובספר דרך אמונה, הגאון רב חיים קניבסקי כתב, הלוואה לעני, היות שהיא חלק ממצוות הצדקה, כמו שומר הרמב״ם, בלרוד מתנות עניים, שהלוואה לעני היא הגדולה שבמעלות הצדקה. לכן, ישמר לך פן יהיה דבר עם לבבך. הכוונה היא, תשמור את לבך שלא תימנע מלתת לעני הלוואה או צדקה. וממשיכה הגמרא ואומרת על הפסוק, יצאו אנשים בני בליעל, הכוונה היא לגבי עבודה זרה. לכן מה כתוב בליעל לגבי מי שעובד עבודה זרה, וכתוב כך גם לגבי מי שמעלים עיניו מן הצדקה? אומרת הגמרא, למה אותה מילה כתובה גם לגבי עובדי עבודת כוכבים וגם לגבי מי שמעלים עיניו מהצדקה? התשובה היא שכל המעלים עיניו מן הצדקה כאילו עובד עבודת כוכבים. אז למדנו מה הקשר בין מי שמעליב עיניו מן הצדקה לבין עובד עבודת כוכבים. והיות שעובד עבודת כוכבים עונשו בסקילה, וסקילה הכוונה היא שבזמן הזה הוא נופל ממקום גבוה, שזה בדומה לדין סקילה המקורי שהיו דוחפים את האדם מגובה של שתי קומות. לכן רב פאפה נפל כמעט מסולם ואמר, כמעט ונתחייבתי דין סקילה. ושאלו אותו, האם כמעט ונתחייבת דין סקילה מכיוון שהיה לך קשר אל נושא הסקילה, העלמת פעם אחת עיניך מהצדקה? והוכיח מכאן הגאון רבי צדוק הכהן מלובלין רעיון נהדר אבל גם מזעזע, שכדאי לדעת ולשים לב אליו. אומר רב צדוק הכהן מלובלין, אם יזדמן לאדם סכנה וניצול ממנה, כמו שהיה עם רב פאפה שהוא כמעט נפל מהסולם ונסתכן, ובכל זאת בסוף ניצל, סימן שהיה ראוי לבוא עליו עונש כמו אותה סכנה שבאה עליו, אלא שהקדוש ברוך הוא ברוב רחמיו וחסדיו הגדולים לא יחפוץ במות המת, אלא שאדם ישוב מדרכו הרעה ויחיה, והציל הקדוש ברוך הוא את רב פאפה בנס נגד שורת הדין. כל זה למה? כדי שיתעורר ואולי ישוב בתשובה. כך מסביר רב צדוק הכהן מלובלין את שאלת רב פאפה, אולי נתחייבתי סקילה, מה אהבה אמינה? אם האדם עכשיו הוא טיפס על סולם וכמעט נפל, ברוך השם ניצל, למה שיעשה חשבון נפש? אדרבה, הקדוש ברוך הוא רוצה בטובתו, הוא ניצל. אומר רב צדוק הכהן מלובלין שרב פאפה לא הבין ככה, רב פאפה הבין אחרת, אם והיה וניצלתי מאותה סכנה שניצלתי, כנראה לא הייתי אמור להינצל, כנראה שעברתי עבירה שהייתה אמורה להוביל אותי למצב שבו לא הייתי ניצל, ומה שהקדוש ברוך הוא הציל אותי זה לפנים משורת הדין, כדי שאני אתעורר וישוב מתשובה. לכן אמר רב פאפה, אחרי שכמעט נפל כנראה שנתחייבתי במשהו, לא לחינם קרה לי שניצלתי. אם כמעט נפלתי, אם כמעט נתחייבתי סקילה כמו שהיא סקילה בזמן הזה, כנראה שעשיתי מעשה עד כדי כך שהלך לבדוק עם חכמים ואמרו לו שמה העלמת עיניך מן הצדקה. וזה בדומה למה שאומרת הגמרא מסכת שבת קוף חף א', אם נזדמנו לאדם נחשים ועקרבים ולא הרגו אותו, בידוע שנזדמנו להרוג אותו, אלא שנעשה לו נס. ואומר רשי שם בגמרא מסכת שבת קוף חף א', והראה לו הקדוש ברוך הוא שחטא, אלא שנעשה לו נס. על בסיס כל הדברים האלה אפשר להבין את ברכת הגומל לחייבים טובות. אומר הגאון רב צדוק הכהן מלובלין רעיון נהדר, נוסח ברכת הגומל, הגומל לחייבים טובות. אם לא היו בני אדם חייבים, לא היו מזדמנים בכלל לידי סכנה, וכל שנזדמנה לידי האדם סכנה וניצל ממנה, זה סימן שיש בידו חטא, ומשמיים כיוונו אותו לאותה סכנה כדי שישוב מתשובה וישים לב מהסכנה שעכשיו הייתה. זה אומר שהיית אמור להיפגע מהסכנה הזו, אלא שהקדוש ברוך הוא ברוב רחמה והציל אותך. וזה למה? כדי שתעשה חשבון נפש ותראה מהיכן ניצלת. לכן בברכה אומרים הגומל לחייבים, הייתי חייב, הייתי ראוי להיענש, אבל כמו שאומר רשי בגמרא מסכת שבת, הראה לו הקדוש ברוך הוא שחטא, אלא שנעשה לו נס. ומכאן נרשה לעצמנו לגשת אל נוח. 7 זוגות יונים היו באותו בית מלון הצף הגדול בעולם, תיבת נוח. נוח ובניו עמלים, מתאמצים, מתייגעים להגיש אוכל, לנקו את המדורים, עבודת פרך עבדו, לא ראו שינה בעיניהם. 5 חודשים טולטלה התיבה בזרם המים העזים, עד שהיא נחה על פסגת הרי ערת. כעבור 8 חודשי הסגר שלח את היונה לראות האם המים עדיין ישנם או שהם המצב יותר טוב, לא מצא מנוח לכף רגלה. שבוע לאחר מכן נשלחה בשנית לעת ערב שבה ועלה זית בפיה, ידע נוח שקלו המים מעל הארץ. אומר המהר"ל דיסקין רעיון נהדר. המדרש מספר שכל אותם חודשים שבהם נוח ובניו היו בתיבה, הם לא טעמו טעם שינה, לא נוח ולא בניו. הם היו זקוקים לזון את הבהמה, את החיה, את העופות. יש כאלה שאוכלות בלילה, יש כאלה שאוכלות ביום. פעם נוח צריך להאכיל את החיה הזו, פעם את החיה האחרת, עד כדי כך שבסוף גם האריה מקיש אותו ועוד הוא צולע. כל כך הרבה לקחים שאנחנו צריכים להפיק מההנהגה הזו של נוח ובניו בתיבה, על מוסר עבודה, על פיה, על אוכל, הנה, כל הקריאות, השלימות, החיים, המאכל, שעה יהודה. והתורה, כתוב בזוהר, אמה יקרי תורה תורה בגין דאורי. למה התורה נקראת תורה? כיוון שהיא מורה להפיק לקחים, היא הוראה. והפרשה הזו לא נכתבה בתורה שבכתב אלא בתורה שבעל פה במדרש, אבל את שילוח היונה התורה כן מספרת, את שילוח היונה ואת חזרתה עם עלי הזית. למה את זה התורה מציינת? משמע מכאן שצפון לקח חשוב מאוד. ומהו אותו מסר שהתורה רוצה להעביר לנו? בשביל למצוא את התשובה, בואו ונפנה לגמרא מסכת עירובין בדף י"ח. אומרת הגמרא, מה היא דכתיב? מה פירוש הפסוק, והנה עלי זית טרף בפיה? הפסוק מספר שהיונה ששלח נוח מהתיבה חזרה עם עלי זית בפיה. מה בא הפסוק ללמד? והנה עלי זית טרף בפיה. אמרה יונה לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, יהיו מזונותיי מרורים כזית ומסורים בידיך, ואל יהיו מתוקים כדבש ותלויים בידי בשר ודם, כלומר בידי נוח. רמז לכך, כתוב טרף, כלומר נקרא מהעץ, והנה עלי זית טרף בפיה, עלי זית שנקרא מהעץ נמצא בפי היונה, וכתוב בפסוק אחר בספר משלי, הטריפני לחם חוקי. הטריפני לחם חוקי, הכוונה היא, תספק לי מזון. אז פעם אחת ראינו שטרף זה מלשון מזון, ופעם אחרת מלשון נקרא מהעץ. אומרים חזל, היות שדברי תורה עניים במקום אחד ועשירים במקום אחר, כשהמילה טרף מופיעה בספר בראשית פרשת נוח, המשמעות שלה היא כפולה. גם משמעות של טרף בפיה, עלי זית היא קראה מהעץ, ופירוש שני, טרף מלשון הטריפני לחם חוקי, תפרנס אותי. וכך צריך לקרוא את זה. והנה עלי זית, טרף, כלומר, לסיפוק צורכה, לסיפוק המזון שלה, בפיה. וזה מה שאומרת לקדוש ברוך הוא, עלי זית יש מלשון הטריפני לחם חוקי, יש בתוך פי עלי זית, ואני מבקש ממך הקדוש ברוך הוא, טרף הטריפני לחם חוקי, זה מה שבפה שלי, בפה היונה. כלומר, היונה מבקשת מהקדוש ברוך הוא שהזית יהיה הטרף שלה, למרות שהוא מר שיבוא מידי הקדוש ברוך הוא. כי כל צורכי היונה בתיבה ניתנו לה על ידי נוח. בכל זאת היא הביאה עלי זית להראות שעדיף לה למר של זית שמצאה מעצמה, ובלבד שלא תהיה תלויה בידי נוח. היא רוצה להיות תלויה בידי הקדוש ברוך הוא. ובמדרש כתוב שבאותו עלי זית הביאה היונה אורה לעולם, ולכן זכה שמן הזית להביא אורה בהדלקת המנורה. ויש להבין מה הקשר בין האור שהביאה היונה לעולם לבין האור של השמן שבזה מדליקים את המנורה. זוהי שאלתנו. התשובה היא, מהי הבשורה הגדולה המרעישה שגלומה בתוך עלי בודד? אומר המהר"ל דיסקין, עלי הזית מצטיינים בעמידות שלהם, ביציבות שלהם. בגמרא מסכת מנחות נ"ג כתוב שהם לא נושרים לא בימות החמה ולא בימות הגשמים. אפילו מסופר בגמרא מסכת גיטין על כתיבת שטרות על עלי עץ זית. לכן, למרות שגם עצי הזית הם נימוכו במבול, כמו שאומר המדרש בראשית רבה הפרשה למדבם, שנוח לקח איתו לתיבה לא רק את החיות, את הבהמות, את העופות, אלא לקח גם סוגי אילנות. כל זה למה? כיוון שידע שהכל במבול יארס ויצטרך להחזיר גם את זה, לנטוע גם את עולם הצומח. והוא לקח גם את סוגי האילן של זיתים. אבל עלי הזית לא נימוכו במבול והיו צפים על פני המים, וכששקטו הזרמים והמערבולות היה אפשר לקחת את העלים. העלים האלה נזדמנו ליונה, בהם השקיטה את רעבונה, ואחד מהם היא הבידה לנוח, לרמוז לנוח וגם לנו. למה הקדוש ברוך הוא ברא את העלים האלה שיעמדו בפני שחיקת מי המבול? בשביל זה אלא, הקדוש ברוך הוא ידע שאפנה אליו אבקש ממנו את פרנסתי, מידו המלאה, הרחבה, העשירה, הפתוחה של מי? של הקדוש ברוך הוא. והכין לי מקדמת דנה כבר את פרנסתי. הידיעה הזו היא אור לעולם, ולכן אומר המהר"ל דיסקין, זה מה שהתורה רוצה לרמז כאן. למה? המדרש מספר שזכה שמן הזית להיות האור בהדלקת המנורה, מכיוון שבעלי הזית הביאה יונה אורה לעולם. ואיזה אור היא הביאה לעולם? האור של פרנסה. זה לא בידי בני אדם, אלא בידי הקדוש ברוך הוא. זה האור הגדול בעולם. לכן התורה לא רוצה לשים דגש על נוח ועל עבודתו בתיבה. התורה שבכתב רוצה לשים דגש על האור. איכן נמצא האור? באמונה. איזה אמונה? אמונה שעדיף לי מר אבל בידי הקדוש ברוך הוא, ולא מתוק אבל בידי בני אדם. נוח הוא לקח את סוג האילן של הזיתים כדי לנטוע אותו, אבל סוג האילן של הזיתים הוא לא נימוח, איכן? במבול. ואז העלים האלה הגיעו אל היונה, וזה המסר הגדול. הקדוש ברוך הוא ברא לפני המבול כבר את עץ הזית. הוא ידע שאני היונה מעדיפה את פרנסתי מאיכן? מידי עצמי, מידי הקדוש ברוך הוא, מידי הזית שהוא הכין לי שלא יהיה נימוח במבול, יותר מאשר כל הארוחות המכובדות שנוח. לא מדובר על סתם מלצר, לא מדובר על אדם שכשהוא מעניק הוא מעניק, ואז מי שנמצא מולו מרגיש רגשות אשמה, למה הוא נתן מה שהוא נתן הנותן, ולמה מקבל לקח, הוא מרגיש רגשות אשמה וחרטה, אולי יעדיף לו לקבל. מן הסתם נוח ידע לתת, אפילו שמדובר על בהמות, חיות ועופות, ובכל זאת, עדיף לי לפנות אל מי? אל ריבונו של עולם. לכן אומר המהר"ל דיסקין, אומר המדרש, זכה שמן הזית להיות האור בהדלקת המנורה. למה? כי המסר של היונה עם מלא הזית הביא אורה לעולם. הידיעה הזו היא אור. כך אומר המהר"ל דיסקין. פעם אחת נסע הקדוש רבי ישראל בעל שם טוב עם תלמיד אחד במקום שאין שמיים. כמה פרסאות לא נמצאו שמיים. התלמיד צמא למים עד סכנת מוות. אמר לרבי ישראל בעל שם טוב, אני צמא מאוד. אמר לו הבעל שם טוב, האם אתה מאמין שברגע שברא הקדוש ברוך הוא את העולם, ראה את הצרה שלך בהווה וכבר הכין לך מים לשתות? קדוש ברוך הוא ברא את העולם לפני כמה אלפי שנים, והוא ידע שיגיע הרגע הזה שאתה תהיה צמא, והוא כבר הכין לך מים לשתות. הוא לא ישיב מיד, עד שהתיישב בדעתו, חשב אז אמר, כן כן אני מאמין. אמר לו הבעל שם טוב, אז תמתין מעט. הם השיוך בדרכם וראו גוי אחד שהוא נושא שני קדי מים גדולים על הכתפיים שלו. נתנו לו פרוטה והוא, הגוי, נתן להם לשתות. שאל אותו הבעל שם טוב את אותו גוי, מה אתה עושה כאן במדבר, מקום שמם עם שני קדי מים? אמר לו אותו גוי, האדון שלי השתגע, הוא שלח אותי למעיין אחד רחוק ואני נושא את המים שלוש פרסאות ואני לא יודע למה, אני לא יודע מה רוצה ממני האדון שלי, הוא פשוט השתגע. לאחר מכן הם נפרדו לשלום. אמר רבי ישראל בעל שם טוב לתלמיד שלו, בוא ותראה את ההשגחה של הקדוש ברוך הוא. הוא ברא בשבילך איזה שר אדון שישתגע. כל זה למה? כדי שאותו שר שישתגע ישלח את המשרת שלו להביא לך מים. ואת כל זה לא יצר הקדוש ברוך הוא עכשיו כשהוא ראה שאתה צמא. זה לא שכשהיית צמא הקדוש ברוך הוא אמר, רגע, מה עושים? הוא צמא, לא הייתי מוכן לזה, מה אני עושה עכשיו? לא ככה. הקדוש ברוך הוא ידע את הכל כבר מראש, והקדוש ברוך הוא צפה כבר או לפני בריאת העולם מה הולך להיות. והוא צפה לא רק את הצמא שלך, אלא גם את המענה לצמא שלך. זוהי האמונה שצריכה להיות לאדם, הביטחון השלם של האדם. לא שכשיש לי צרות, אז הקדוש ברוך הוא יראה בעוני, בצרתי, וימציא לי פתרון. הוא כבר מכיר את הצרה שלי, הוא כבר ראה את העוני שלי, והפתרון כבר ישנו. לא היום הוא יתרקם הפתרון, לא אתמול נוצר. בבריאת העולם הקדוש ברוך הוא כבר צפה את הכל מראש, ועוד לפני אין גבול לקדוש ברוך הוא, אין לו זמן, הוא לא מוגבל בזמן, והוא כבר מראש ידע מה יהיה, איך יהיה, וגם הפתרון ישנו כבר מראש. אם כך הם פני הדברים, כזו השגחה נהדרת, כזה חסד גדול של הקדוש ברוך הוא איתנו, אז למה אנחנו צריכים בכלל לצאת לעבוד? חזל דרשו על הפסוק, אשרי שומרי משפט עושה צדקה בכל עת. זה פסוק בספר תהילים קובב. שואלת הגמרא, האם אפשר לעשות צדקה בכל עת? דרשו רבותינו שביבנה, זה הזן, בניו ובנותיו, כשהם קטנים, מהגיל בו הם יכולים לפרנס את עצמם, והוא ממשיך לפרנס אותם כשהאב, כשהאם הולכים למכולת וקונים להם אוכל, קונים להם שתייה. הם עושים מצווה, עולם חסד יבניהם. וכמו שסיפר הצדיק הירושלמי הגאון רבי שלום שבדרון זצ"ל, יום אחד אחד הילדים הרגיש לא בטוב, קם קודח מחום, הלך איתו לקופת חולים. בדרך הוא פגש את הגאון רבי יצחק אייזיק שר, זכר צדיק לברכה. בירך אותו בברכת בוקר טוב ושאל אותו לאיפה הוא הולך. אמר לו רבי שלום שבדרון, אני הולך לקופת חולים. אמר לו למה? אמר, הילד קודח מחום, נשמע מה הרופא אומר. אמר הגאון רבי אייזיק שר, טוב, הפרה הולכת עם העגל. רבי שלום שבדרון אמר, נכון, אני הבין שפרה הולכת עם עגל, אבל בכל אופן אפשר משל טיפה יותר נעים. לא הבנתי, למה פרה הולכת עם עגל? אמר רבי אייזיק שר, הפרה דואגת לעגל, החתולה דואגת לחתלתול, האבא דואג לבן שלו, הכל בסדר, כמו כל בעלי החיים. זה הרף התחתון של האדם, כמו בעלי החיים. ישנם דברים שהאדם דומה למלאך, וישנם דברים שאדם דומה לבהמה. בזה אתה דומה לבהמה? שואל רבי שלום שבדרון, מה אני אמור לעשות? לא לדאוג לילד? אמר לו רבי אייזיק שר, ודאי, תדאג לילד. אבל למה? לא בגלל שפרה דואגת לעגל, לא כי חתולה דואגת לחתלתול, אלא כי זוהי מצווה, כי הקדוש ברוך הוא הפקיד בידך נשמה וצריך לדאוג לה. זוהי המצווה שלך. זה לא התנהלות של בעלי חיים. המעשה, אולי הוא אותו מעשה, אבל הכוונה היא שונה. הכוונה היא מרוממת, הכוונה היא נשגבת, שמזכה אותך בחיי עולם, לא רק בחיי שעה שהבן שלך יהיה בריא יותר. כמו שכותב הרמב״ם בהלכות מתנות עניים, צריך לרומם את המבט, להגביה את המושגים. הנותן מזונות לבניו ולבנותיו הגדולים שאינו חייב במזונותיהם, כדי ללמד הבנים תורה ולהנהיג הבנות בדרך ישרה, לא רק לרווחה כלכלית וגשמית, אלא בעיקר לטובתם הגשמית. הרי זה בכלל הצדקה, וצדקה גדולה היא שהקרוב קודם. אם הוא חושב כך, הוא יקבל שכר על שעות העבודה שלו כעושה מעשה חסד. או כמו שמסופר על החפץ חיים שנסע בקרקרה עם החתן שלו, הגאון רבי מנחם מנדל זקס. כשהגיעו ליעדם ביקש החפץ חיים לשלם, החתן שלו קידם אותו ושילם. הייתה הבעת מורת רוח על פניו של החפץ חיים. שאל אותו הגאון רבי מנחם מנדל זקס, החתן, למה? מה זה משנה? שנינו נסענו, בסוף אני משלם. אמר לו החפץ חיים, אני רציתי לשלם. אמר לו, למה? שאל אותו החפץ חיים את החתן שלו, מה חשבת כששילמת? ענה לו החתן שלו, מה פירוש? חשבתי שהוא הסיע אותנו ומגיע לו תשלום. אמר לו החפץ חיים, אתה רואה? בכאב. הגיע לו ונתת לו וזהו. אבל יש כאן מצוות נוספות. ביומו תיתן שכרו, להימנע מעבירת הלנת שכר. בנתינת הפרנסה ליהודי אתה מקיים מצווה של ואיך הזקת בו. והרי כתוב בשלוחן ערוך שמצוות צריכות כוונה. אז אם היית משלם והיית מכוון על ביומו תיתן שכרו, על ואיך הזקת בו, נתינת פרנסה ליהודי, היית מקיים מצוות? מצוות צריכות כוונה. ואם היית מכוון בכך שאתה נמנע מעבירת הלנת שכר, הרי הנמנע מעבירה מקיים שכר כעושה מצווה, כך אומרת הגמרא מסכת קידושין. כמה הפסדת, חבל שלא הנחת לי לשלם. ואמר החפץ חיים, ידוע הפתגם העממי, חכם מפיק זהב מחול, וטיפש הופך זהב לחול. מצוות שנעשות בלא כוונה הופכות זהב לחול. ומעשה האדם, אם נעשה לשם מצווה, הופך חול לזהב. אם האדם עמל לפרנסת משפחתו, והוא עוסק בחסד כל היום, ולזה הוא מכוון, עם בעל הבית, עם האישה, מכוונים בפרנסתם את ביתם למצווה, אז כמו שנפסק בשולחן ערוך אורח חיים סימן ריש ממחת, סימן רמח, שההולך לסחורה דינו כהולך לדבר מצווה, כמה שכר יהיה לו, רק אם יהיה מודע לכך, אשריו ואשרי חלקו. זוהי הדרך היהודית להסתכל על סוגיית הפרנסה. היו ברוכים.
כאייל תהרוג, עם הרב אייל אונגר, רב קהילת שמע קולי ברעננה ויושב ראש מרכז הישגים.
כאייל תהרוג, אלפי כמוהים, כאי נשי סך,